יש תקופה אחת שהיא תקופה מאוד מאוד מעניינת בתולדות עם ישראל, תקופה קשה, לא פשוטה, תקופה שהרומאים שולטים בארץ הזאת ומקשים, צריך לומר, את ידם על כל המנהגים של היהודים, מה צריך לעשות ואיפה צריך לעשות ואיך לנהוג ואיפה יש ספק ואיפה אין ספק. והנה בדיוק בעניין הזה ספר חדש בהוצאת מגנס, הולדת הספק, שמתייחס לאיסורים כאלה ואחרים בתקופת התנאים, שמחבר הפרופסור משה הלברטל, פרופסור למחשבת ישראל ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, וזו תקופה שמאוד מאוד מאוד מעסיקה אותי, ואני מאוד מאוד מתעניין בה, והנה הספר הזה נופל לי כפרי בשל. שבת שלום פרופסור הלברטל.
שבת שלום.
אם מדי שבת פעם שבת. אני אחרוג ואקרא לך משה, אני מקווה שאתה לא תנטור לי על,
מוטב כך, מוטב
על הפמיליאריות. אגב, צריך לומר שאתה גם מחובר בצורה זו או אחרת לציונות השמאל הדתית, נכון? אפשר גם לומר, להגדיר אותך ככזה, לא?
אפשר, כן.
בוא נדבר על התנאים. תקופה לא פשוטה, נכון? הרומאים לא מתלהבים יותר מדי מהעצמאות ההלכתית של חיי היום יום של היהודים. הרומאים אולי רוצים לראות את היהודים כמותם, לא?
יש נקודות חיכוך. צריך לזכור שמלבד המרד הגדול ב-68-70 שמחריב את ירושלים, יש אחרי זה מרד בר כוכבא ב-132-134,
נכון, לספירה צריך לומר, חשוב לומר, המאה הראשונה, המאה השנייה לספירה, נכון.
וזה מעניין, תקופה לא פשוטה של חורבן וגם של התנגשות ברמות מסוימות בין האוטונומיה הדתית של ה קהילה, הציבור היהודי בארץ ישראל והשלטון הרומי, וזה אחד הדברים באמת שמפליאים, שבתקופה הסבוכה הזאת נוצרת אחת היצירות המפוארות ביותר של העם היהודי, המשנה, תוספת, המדרשה, הלכה, שהיא יצירה שמרהיבה של הלכה, של שפה, אגב, לא רק של הלכה, של שפה, של לשון המשנה. כך שאנחנו מדברים על יצירה בתנאים ובתקופות גם של מצוקה.
יהיה נכון לומר, פרופסור משה הלברטל, שבעצם, אם אני חושב היום, זו התקופה שבה במידה רבה קובעים את ההתנהגות הדתית. רוצה לומר, נכון. רוצה לומר, לאו דווקא התנך, נכון, הוא זה שמכווין אותנו איך לנהוג, אלא בעצם התנאים היו הראשונים, אחרי זה יבואו, נכון, המוראים, אבל בכל אופן, היו כל כך הרבה שאלות של חיי היום יום, אתה, נכון, מדבר על זה בספר, איסורי אכילה וטומאה וטוהרה ויחסים וקודשים, כן, וממונות וכו'.
אגב, כשניכנס לדיון בשאלות של אי-וודאות וספקות, אבל הנה דבר אחד שהמשנה מחדשת, שזה דבר עצום, זה הופעת המחלוקת. את קוראים שונה כבר. ממתי קוראים את שמה בערבית? המשנה עוסקת בזמן קריאת שמה של הערבית. ויש שם כבר מחלוקת, רבי.
אתה נשמעת מקוטע לשנייה, קריאת שמה של?
ויש מחלוקת, האם זה עד סוף השמורה הראשונה, שליש הלילה, עד עלות השחר, חכמים מתווכחים, והמשנה בעצם מכתיבה לא רק הלכה, אלא סוג חדש של שיח, כי נביאים לא מתווכחים. ירמיהו לא יכול להגיד X, וישעיהו יכול להגיד Y, בגלל שבמקרה הזה אחד מהם יהיה נביא שקר. אבל חכמים שהם פרשנים וסוברים סברות, הם מכוננים ז'אנר חדש של ספרות, שבה המחלוקת היא חלק אינרנטי מהספרות, וגם אחד החידושים הגדולים של
המחלוקת. יהיה נכון לומר שאנחנו עדים בפעם הראשונה למעשה לוויכוח, לדילמה או לוויכוח, או ואם אני מגדיר את זה לא נכון, אתה תתקן אותי, בין מה שנקרא התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה, מפני שהתורה שבכתב אתה לא יכול לגעת בה, זה מה שיש, זה מה שכתוב, לא נוגעים. כן. לעומת שהתורה בעל פה היא למעשה אותה תורה שאותם תנאים והם הראשונים, בתוך סיטואציה לא פשוטה, כי בית המקדש חרב, אנחנו בעצם רואים ניסיון ראשון להגדיר את ההלכות בעניינים שנויים במחלוקת.
נכון, וגם לאפשר את המחלוקת במידה מסוימת על אותם ההלכות עצמם. ואחד הנושאים שמטפלים בו, וזה באמת הנושא שאתה פתחת בו, זה השאלה איך מתמודדים עם מוודאות.
אתה יודע, אני חושב על זה, ותנסה להסביר לי את העניין הזה של אי-הוודאות. הרי יש לנו סנדרין עדיין. הסנדרין לא אמור לסגור את כל הסוגיות של אי-הוודאות, של ספקות. מי הם היו התנאים? התנאים היו בצידי הסנדרין, היו חלק מהסנדרין.
אז קודם כל, אין כבר גוף ריכוזי שמייצר הלכות כמו סנדרין בתקופה הזאת. יש אולי בית דין גדול, ביבנה, במקומות אחרים, אבל אין סנדרין שמייצר הלכה חקוקה. אבל אגב, גם כשיש לך הלכות, אתה צריך להכריע עכשיו שאלות מאוד סבוכות, שמה אתה עושה כשאתה לא יודע את העובדות. אני אביא דוגמה, אגב, החיים שלנו מלאים בהתמודדות עם הוודאות. תקח מלחמה. מלחמה היא שדה שהוא מוגדר כערפל קרב, כן?
כן.
הרבה פעמים אתה לא יודע, החייל לא יודע אם המטרה שיורה עליה היא מטרה צבאית או לא מטרה צבאית, כן? איך הוא, מה קרה לו בתנאי אי-וודאות לעשות? האם למשל בתנאים של 50% הסתברות הוא יכול לפגוע במטרה הזאת? צריך הסתברות גבוהה יותר, צריך הסתברות נמוכה יותר.
מעניין.
אולי זה פונקציה של מידת הסיכון שהמטרה הזאת עלולה ליצור, ככל שמידת הסיכון גדולה יותר, אז ההסתברות יכולה להיות נמוכה יותר. החיים שלנו מלאים, אנחנו ניצבים מול אי-וודאות ביחס לעבר, להווה, לעתיד, ואחת השאלות הגדולות בחיים, כמו גם בהלכה, זה מה ההוראות שצריך להפעיל אל מול אי-וודאות. אני אקח שאלה מהמשפט. שאתה אומר שהפללה במשפט פלילי צריכה להיות מעל לספק סביר.
נכון.
נכון. זאת הוראה ביחס למצבי אי-וודאות, כן?
כן, נכון, נכון. בגלל זה כשאין עדויות פורנזיות, עדויות מהשטח, אתה מתקשה לקבל החלטה. זה אמת שלי מול האמת שלך.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך משהו, פרופסור אלברטל, זה מאוד מאוד מעניין. שוב, אנחנו בעקבות הספר המרתק החדש שלך בהוצאת מגנס, כמובן על הולדת הספק. אני חושב על זה אפילו על השבת. הרי התורה שבכתב אומרת לנו בשבת, לא תעשה כל מלאכה. טוב, יופי. עכשיו השאלה הגדולה, רגע. יש מלאכות שחייבים אותם, אתה יודע, אפילו, סליחה, אתה יודע, אפילו להזיז כלי, אפילו להכין אוכל, הרי צריך לאכול בשבת, צריך לעשות כל מיני דברים, אלו מלאכות בסופו של דבר. ונדמה לי שהתנאים מנסים לתת לזה את הפתרונות הראשונים, נכון?
קודם כל, הם מגדירים את מושג המלאכה בהגדרה קלאסית, ואחד ההישגים הגדולים של המשנה במסכת שבת זה להגדיר מה זה מלאכה, ומלאכה זה לא מאמץ אצלם. להזיז כלי או להרים ארון מצד אחד של חדר לצד השני כל השבת זה לא מלאכה. מלאכה זה שינוי של המציאות החומרית על ידי יצירה של אפשרויות שימוש חדשות שלא היו קודם בחומר הזה. אז למשל בישול אסור בשבת.
נכון.
בין היתר כי הוא מאפשר לך לאכול, הוא משנה את המצב החומרי של חומרי הגלם.
אבל אם כבר הכנת בערב שבת, אז זה בסדר לאכול את זה בשבת.
בהחלט. אבל בוא ניקח אי ודאות בשבת, זו שאלה נורא מעניינת. יש לנו הלכה שפיקוח נפש דוחה שבת.
נכון, נכון.
כדי להציל חיים, מותר לך, אתה חייב לחלל שבת. עכשיו, כשהמשנה עוסקת בכלל של פיקוח דוחה שבת, היא מתחילה להיכנס לשאלות של ספק. היא אומרת למשל, נפל שנפלה מפולת אבנים. יש מפולת אבנים. אתה לא יודע אם היו שם בני אדם. ספק אחד. אולי תחלה להם שם אף אחד.
איזה יופי. ספק
שני, האם האנשים, אם היו שם בני אדם, האם הם חיים או מתים, אולי הם כבר מתו.
אז, לא, אז אפשר לחכות ליום, למוצאי שבת או ליום ראשון, נכון?
ועדיין ההלכה אומרת שאתה עליך להסיר, כן, לפנות את מפולת האבנים, שזו פעולה שאסורה בשבת, כדי שבמקרה אולי תציל שם חיים.
אז אני רוצה... אז כן, כן, כן. לא, לא, זה תשמע, אפשר, אני יכול עכשיו שעה שלמה...
אבל צריך לחשוב על העיקרון שעומד מאחורי זה, וזה דבר מאוד מעניין בחיים שלנו.
מה העיקרון, משה אלברטל?
וזה מאוד מעניין כשאנחנו במצבי אי ודאות, איך אנחנו עושים, ולכן אפשר ללמוד לא מעט מההלכה התנאית, לפחות לגבי מה התפסקות. כשאנחנו שואלים, בתנאי אי ודאות אנחנו הרבה פעמים חושבים, מה יהיה מחיר הטעות? כן. כן. כשאני אומר, תשמע, כדי להפליל מישהו צריך למעלה מספק סביר,
כן.
אז אני אומר, מחיר הטעות הוא יהיה כזה נורא, שאני עלול, להניש חף מפשע, עדיף לי לשחרר אשמים,
נכון.
מלהניש חפים מפשע. וזה כבר הערכה ערכית.
אמת, נכון? אמת.
זאת אומרת, ההחלטות שלנו בתנאי אי-וודאות הם שיקוף, מאוד מאוד עמוק של הערכים שלנו.
אני, כן, אני אגיד לך מה, אנחנו באמת יכולנו להמשיך בשיחה הזאת, כי היא באמת מרתקת, אבל אני אקח אותך לימינו אנו. אני מסתכל על ההתנהגות של החרדים במגפה הזאת, אתה יודע, הלימודים והחתונות וההלוויות ההרמוניות, והדיון הזה הוא דיון. אני מנסה לחשוב מה היה קורה אילו התנאים היו נמצאים היום, והיו צריכים לפרש את השאלות הללו, כן, שאלות שהן בהחלט יש כאן גם מוסר, גם שמירת חיים, גם פיקוח נפש, ואני שומע יותר ויותר התבטאויות דווקא מתוך המגזר החרדי, אני אומר את זה מתוך הנקודת מבט שלי, איזה מין פרשנות תנאית כזאת שמתנגדת לאופן שבו מתנהגים, לאופן שבו מתייחסים. מה התנאים שלפני כ-2,000 שנה היו אומרים לנו?
אז אתה יודע מה, ההלוויה הייתה של רבי דוד סולובייצ'יק, שהוא נכון. בן למשפחת בריסק, נכון?
נכון.
אז אני אספר לך סיפור על רב חיים מבריסק, שהוא לא תנה, אבל הוא חי בתחילת המאה ה-20, הוא נפטר בתחילת המאה ה-20, וזה יהיה מעניין מה הוא היה אומר. לא נלך כל כך רחוק לתנאים. וכמובן, דיברו שם, הייתה איזו אספה, ואחד האנשים אמר, על מלחמת העולם הראשונה, אמר, זה נורא לראות כמה דם נשפח, אני מקווה שזה יזרז את הגאולה.
כן? כן, כן.
ורב חיים מבריסק התרעם ואמר, לא שמענו מעולם שפיקוח נפש נתחם בפני ביאת הגאולה. ואם יבוא אלינו מישהו ויגיד לנו, ומשיח יבוא, אנחנו לא נהרוג אותו. כי פיקוח נפש הוא מעל הכל. אגב זה, אני מניח, סב סבו של הרב של לכבודו, הקנו כל כך הרבה נפשות.
נכון.
הערך של שמרת החיים, הזהירות, היא דבר מאוד מאוד עמוק בתוך המסורת הזאת. ויש פה, אגב, אי הקפדה היא לא רק חטא כלפי הציבור הכללי, כלפי בני הקהילה החרדית עצמם, היא במובן מסוים חטא כלפי ההלכה, חטא כלפי המסורת ההלכתית. ויש פה איזה אירוע או התנהגות קהילתית שהיא במובן מסוים מערערת ערכים בסיסיים שעליהם הקהילה הזאת עצמה עומדת.
נכון. אני חושב שאנחנו נסתפק בדברים, פרופסור משה הלברטל. פרופסור למחשבת ישראל ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, בעקבות הספר המרתק שלך, הולדת הספק, והוצאת מגנס כמובן הזכרנו, ונדמה לי שטוב היה אילו החרדים המפרים את מה שהם מפרים, טוב היה אילו היו דווקא הולכים וקוראים ושומעים ולומדים, אתה יודע, את ההלכות האלו ומקיימים אותם, אבל זה כבר כנראה עניין אחר. יש לי שהיא הרגשה שאנחנו נחזור אליך מפעם לפעם, ברשותך, פרופסור אלברט אל, בלי קשר
תודה. לספר. אז... תודה רבה על הרעיון, ותודה רבה על הדברים.
תודה, ושבת שלום, להתראות.
שבת שלום.